האמונה לאדם. כלומר, באדם ובעם. כלומר, כל אדם צריך להבין שלא יכול להיות שהאמונה שלו תהיה, שלא יהיה לה עומק והבנה בהתאם לרמה שלו. ואסור שיהיה מצב שאדם יש לו רמת אישיות באופן כללי בצד אחד, בגובה אחד, ואמונה של אדם קטן. זה לא בריא, זה לא טוב, זה לא ראוי, זה לא... אמונה זה דבר חשוב, זה החיים שלנו. ולכן יש עניין בכלל קודם כל פרטי, להתאים את רמת האמונה לאדם. אז זה אומרת המון אנשים שלא יאכפת להם, הסתדרו, כותב שם אחד המקורות שרים, זה כן לתמימים, לתמימים, איך הוא כתב שם? אמונה היא תאורה כשהיא מילה רגש פנימי, אפילו שאינה כל כך רחבה. אם אדם, הוא בשלום שלו, הוא ברמה אישיות קטנה, אז לא אכפת לו. אבל מה שיותר חשוב, שזה תהליך עולמי. כלומר, לא רק שהיה, שתמיד היה ככה, אבל מה שקרה עכשיו, לפני 200 שנה ויותר, נוצר בעולם התקדמות מדעית, תרבותית, גדולה, כמו שכולנו יודעים, ולכן זה עצמו כבר יצר את החיוב הגדול, שגם אם, שהרב קוק לא חולק על העבודה הזאת, שלא עסקו בזה מאות מאות שנים, ביסודות האמונה, ולכן זה מצב קשה. עכשיו, כאשר העולם מתקדם, צריכים לעסוק בזה, זה מה שראינו. עכשיו, אני רוצה לעבור עוד שני מקורות בתחום הזה. מספר 12, כן, סי כתבתי, 12-16, בפנקס עירייה, חלק שני, פנקס נקודת בויס, י' א', זה עכשיו הכפירה. בגלל, ואם נוצר, היינו כבר פעם קודמת, כן. אם יהיה דור, כן, פה במקור האחרון שראינו פעם קודמת, אם יהיה דור כזה, שכל הדברים האנשים יתעלו, ועל אותו החלקה של עירת השם לא שלחו יד, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל, והבקים הדתיים מתרבים בו פרץ את פרץ. ממש הקביעה ברורה, כיוון שחייבת להיות התאמה בין רמת האמונה ורמת האדם. וכיוון שהעולם שלנו באופן כללי, רמתו האנושית תרבותית עלתה, אז הוא כותב אם, זה לא אם כן. ולכן כאשר נוצר מצב שכל העולם מתקדם, מושגי אמונה נשארים כמו פעם, בלגן, פרץ על פרץ. עכשיו הוא כותב פה במקור ראשון פה בדף הזה, שזה מה שקרה, הנה הוא כותב. צעירינו הולכים וטועים, הולכים ומתרחקים מדרך התורה והאמונה. הדבר נותן ייאוש בלב רבים. באמת ייאוש גדול. כלומר, התורה עמד המום ובשוק מה קרה לנו כאן. רבים מחליטים שהוא דבר שאינו תקנה. שזאת המידה. שאותם שנטלו חלק גדול בספרות האירופאית, אי אפשר שום נדע. אי אפשר שאינו מידתי ומשכיל. כעובדה. זה לא ויכוח על עובדות. עובדה שהם משכילים לא דתיים. מי שדתי לא מסכין, מי שמסכין לא דתי. אמנם הדבר הוא טעות. נקלט מן האוויר הגס של השפעת הדת של חסרי מדע ותורה. זה גם נראה את הביקורת שלו כל הזמן על המצב הזה. הוא מבקר מאוד חריף את המצב האמוני הזה של אוויר גס, חסרי מדע, כך הוא קורא להם. אין תורתנו התורה והתמימה אשמה בזה חלילה. כל מה שעוסקים זה אשמת האנשים, לא אשמת התורה. התורה יש בה את הכל. הכל, הכל. אמונה, עומק, רוחב, השקפה, התורה, הכל יש בתורה. זה לא קשור לתורה. תורתנו רואה להיות דעת, מקובלת וקרובה גם ללב החכם היותר נאור. בכלל, למה לא? התורה היא לא מיסטיקה פנאטית, היא לא מתאימה לאנשים בשקרה פשוטים מלשונם. לא, מה פתאום? היא ביתר לחכם בחכמים. למה לא? עד רבה. כל השאר תרבה חכמתו, הרבה בונתו ועבדתו לתורה. תגיד, מה פתאום? למה לא? אני אומר, מה פתאום? תראה, נראה או לא. מצד האמת, אני מותר להגיד כך, שלא רק שאין חלילה סתירה בין תורה לחוכמה גדולה, אלא עד רבה, יותר חכם, יותר אוהב את התורה, כי הוא יותר מבין את חוכמתה, ומתפעל מחוכמתה, והוגה בחוכמתה, ורוצה להכיר אותו עוד יותר כל הזמן. בוודאי. אבל, לעומת זאת, כן. אם מושגי אמונה יש שלא יהיו פרעים ומוטעים, אבל אם נשאר המצב אמונה קטן, הוא אומר מוטעים ופרעים. ולפי מצב השכלתו יהיה בין דורנו, ההוגה דעות, חוקר עליהם תכלית. אי אפשר להתקיים אמונה בידו, אי אפשר. כן, חוזר מה שמענו בפסקה, בפעם הקודמת, שקראתי קודם, אי אפשר. לא יעזור, לא יעזור בדין. לא, מחבר, אל תחיו בשליות. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות התעקשות, ויש הרבה אנשים שאתם, אני חוזר שוב, אנשים מתגעגעים לאמונה התמימה הזאת במרכות. ממש מתגעגעים לזאת, איזה יופי, איזה טוב.
זה פשוט הרבה.
כן, אבל זה לא, המקום הזה לא ילך לכם. אנשים אומרים, הדבר, כולם חסו להיות יותר טיפשים. יקבלו, יקנו, לא ישאלו שאלות, וזהו, זה חלס, מה צריכים לשאול שאלות, כל השאלות הללו רק מעצבנות. הוא אומר, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. לכן אין לנו תקנה אחרת, כי אם שללמד את הצירין, המשכילים, את עיקר התורה, עיקר התורה. ולמתאים הוא מקובל לפי כל הרוחות שבעולם, שבאות ומתושבות מצד הגדלת החוכמה בעולם. צריכים לעקור מהם את הטעויות הגסות שיש להם, מהשקפותיהם על הדת והאמונה. זה טעויות גסות. מה שאנשים חושבים על הדת והאמונה, שזה משהו פרימיטיבי, קטנוני, שטחי, פנאטי, זה לא נכון. ואז בין ספק, עירו ונהרו, הקעים שבלבם יתרפו, יכירו שאין צורך כמו שאין אפשרות להמציא מושג רוחני אחר, המגד את כלל עמנו, כי אם האמונה, או, זה חשוב. ואז הם הבינו גם דבר נוסף. אין תוכן אחר שיכול לבנות את עם שלנו חוץ מהאמונה. בעזרת השם, המשך עד הפרק הזה, נראה סעיפים מפורשים, אז זה יותר מורחבים. לא רק שהם יבינו אם סוגי אמונה יתרוממו, שאמונה היא מתאימה להם, אלא הם יבינו שזה הכי טוב. אין עם ישראל, היום אין לעם ישראל שום דרך לבנות את עצמו באופן נכון וראוי בלי אמונת ישראל. ככה אנחנו מאמינים. עכשיו נראה עוד פסקה אחרונה בעניין הזה, ואז נעבור למשהו כאן יותר עמוק, לנסירה, כן.
נכון לומר שלאותו זמן זה היה נכון לאמונה שהתעלם? בדורות הקודמים, כשהיה הסבתא שהייתה אמונה תמימה שלא ידעה,
אז אמרנו פה בדף הקודם, כן, משפט כזה, אמונה בהירה, תאורה, שהיא מלאה רגש פנימי, לא פניות זרות, אפילו שינה כל כך רחבה. אם אדם כזה, בשבילו זה טוב, בשבילו זה טוב, של הסבתא זה טוב. אז הספרתי סיפור כאן שבגימי ללול של רב צידוק מופיע, עם הרדב"ז, נכון, עם הרדב"ז, עם הרב גולובסקי, למה צריכים את כל הדברים העמוקים שלך? סבתא שלה הייתה אישה מאמינה, ולא ידעת כל זה, אמר לי, סבתא שלך אישה צדיקה, אבל עם אמונה של סבתא לא בונים את עם ישראל. וברוך השם שזה כך. כי הכתב, כמו שכתב הרמב"ם בפרשת משניות, על מדרשי חז"ל, הוא אומר שאם לפי התפיסה הפשטנית, האמונית של מדרשים, כל מגיד רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, יגידו בגויים רק עם שחל וטיפש הגוי הקטן הזה. כך כתב הרמב"ם, הוא אומר חריף מאוד. זה לא צ'ופר, זה לא בקשיש, זה חובה גמורה. התורה היא דבר גדול. אמונת ישראל היא דבר ענק, גדול שבגדול. איך נגיד, אין בעולם שום אידיאל, רעיון, תוכן שמתקרב לקרסוליים של התורה. כל התכנים, כל הפילוסופיות, הכל קטן ועלוב לעומת גודל התורה. לא לעומת עומק סוגיה הלכתית, שזה גם דבר חשוב. לעומת גודל התורה האמונית, רעיונית, כל זה. עכשיו עוד נראה פסקה דומה לזה, רק לסכם את הנקודה הזאת. הנה כאן הוא מפורד. לא באדם הפרטי ולבד הדברים אמורים, כי אם באומה כולה, ההתאמה הזאת, הנדרשת, בין גודל האישיות, בין גומק האמונה, באומה כולה, בכללות העולם כולו, באנושות. ואז מה קורה? ואח האדם הולך, הוא וסובב. מתאר ועולה במסלולם. ומגמתו הפנימית היא לאחד בהתמזגות פנימית את שתי הנקודות העליונות, שהצורה העצמית של האדם מתעצמת בהם, ההשכלה, והאמונה. זה מה שהאנושות רוצה להגיע. לשם היא הולכת. לאחד באופן גמור, שיהיה תיאום גמור, בין חוכמה, השכלה, מדע, הכרה, לבין אמונה. בניגוד לכל מי שחשב שאמונה זה לא קשור, לא קשור לחוכמה, לא קשור להבנה, כך אומר, ואז כותב בסוף, וכל התגרות, והמלחמות, והגשמיות, והוכניות, השיטות, והרבה, נכון לשם. טוב, עכשיו אני צריך לדבר לרובד נוסף. עד כאן הסברנו ברובד כאילו טכני. שככה קרה, עולם מתקדם, צריכים להתאים. עכשיו נגיע למושג, אתם מכירים אותו, בטח מהישיבה נקרא מושג הנסירה. עכשיו קוק פיתח אותו מאוד, נמד אותו פה בשני מקורות חשובים. לכל זה, לכל ההתקדמות של העולם הזה, זה לא קרה במקרה. יש כאן תהליך אלוקי שנקרא נסירה. כן, מה זה הנסירה? הנסירה, זה קבלת הערים מופיע המון פעמים. זה מדבר על אדם, אדם ואישה. נכון, אז נגיד בקיצור מי שלא זוכר, כן, כתוב בתורה, שאדם שם עשה את האישה מאדם, מהצלע, וחזל אומרים פה בגמרא, בירובין, שהיו דו פרצופים, היו מחוברים גב לגב, שני פרצופים, והתרדמה השם ניסר אותם, זה המושג שהרי הכניס, ניסרת אותם, חתך אותם, לא משנה מה השם דרך אגב בפועל, זה בכלל לא מעניין אותנו, בריאת העולם היא דבר סוד גדול כבר כתב הרמב״ם, לא מבינים את זה הרבה, ממש לא מבינים את זה הרבה. אבל לעניין היינו, בצד הרעיוני, כלומר, השם חתך אותם בעשרת ראשתם. עכשיו כמה הערות על זה, וזה כתוב בתורה. כלומר, הצלע, וכך הקים את הצלע, הצלע זה צד, כמו צלע המשכן. זה לא צלע, זה לא דווקא עצם שלקחו מהאדם, אלא זה צד. עכשיו, קצת כמה משפטים להעמיק בזה כדי שנוכל להבין את הנסיבה. קודם כל, למה השם עשה אתם ככה? למה השם לא עשה אתם כמו כולם? למה השם עשה את האיש ואישה? לא כמו כל היצורים. הוא ברא את כולם זכר ונקרא, התורה אפילו לא מפרטת את זה, אבל מסתובב זה ככה היה. סוס וסוסה וחמור ועתו, כדי וכלבה מסתובב. למה פה זה שונה? אז התשובה הזו היא תשובה מאוד ברורה. כיוון שאין שום דמיון בין האחדות של זכר ונקבה בכל היצורים, בין האחדות של איש ואישה. שום דמיון. שום דמיון. אפילו לא מתקרב כמו זרח ממערב. כל היצורים בעולם, חיבורם הוא רק דרך להרבות את העולם זה. מה שקפיה הרביביה. כן, ההפריה שלהם נעשה את הלל התחברות של זכר ונקבה. והאדם לא ככה. האדם יש בו חיבור, נשמות, כן, הרב בקשי דרון, זכר צדיק לברכה. היה בכנס פוע, אחד הראשונים, שעוד פוע עשתה כנסים, עכשיו כזה, כבר בזמן לא הייתי שם, אבל כנסים הראשונים. הוא דיבר שם בסוף היום, אמר, דיבר על, על השאלה, לא פשוטה, לא פשוטה בכלל, בכלל, בכלל. להביא ילדים בלי חתונה. שלא נדע, רווקות מבוגרות, כל הסיפור המפורסם, זה לא פשוט בכלל. ואז דווקא רב אבינר התבטא באותו שבוע, אמר, זה לא שאלה הלכתית, זה שאלה, זה כל הזה, רעיונית, משהו כזה. ואז רב, בקשדור נאמר, אני רוצה לדבר על הנושא הזה. הוא אמר, אתם יודעים, יש מושג כזה, רוב עצים לא רואים את היער, נכון? אז צריך לדעת שבנושא שלנו, היער זה החתונה, העצים זה הילדים. זאת אומרת, הילודה היא לא עצם מהות החיבור. הוכחה, שאין להם ילדים. חתונה היא לא בשביל ילדים ברק, לגמרי לא. כי אם ככה, למה מתחתנים אנשים שלא יכולים להביא ילדים? נכון שעקרונית אפשר להתגרש אחרי 10 שנים, זה חשוב. אבל בגדול, חתונה היא חיבור של איש ואישה. והזוגיות, וההזדווגות, והשם זה וזיווגים, זה דבר עצום, 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 עצום גדול.
משמע בשביל 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 אחד זה בילדים.
נכון, כתוב את זה שם ברשי, אם כי אפשר להתפקח על רשי, רשי זה פירוש אחד, אבל לא משנה, לא משנה. חתונה היא
ערך עצמי. גם רשי, הרב, אפשר להתפקח,
כאילו, הלשון
של רשי שם היא
משתמעת, זה שתי פעמים. אמרתי, אפשר, אמרתי, לא בטוח שרשי מתכוון לזה, ככה אמרתי. לא יודע, מסכים איתך, זה לא הכריח. אני אומר, בגדול, זה דבר מאוד גדול רבותיי. אני פעם כתבתי מאמר, באינטרנט על הוויכוח עם הלהט"בים, אמרתי, יש כאן חוסר הבנה. מה זה חתונה בכלל? זה לא, זה לא עניין, אבל חתונה היא לא סיפוק מיני ודאי. היא גם לא אפילו ילדים, היא משהו הרבה יותר גדול מזה. זה חיבור של שני צדדים, שני חצאים, שני... זכר ונקבה זה, זה, זה דבר ענק. זה, זה, זה בקבלה, במחשבה, בצד הנקבי, בצד השכלי, זה דבר עצום.
ילדים זה הקופה של זה, לכאורה.
מה?
ילדים זה הקופה של זה.
אמרתי, זה כן, ילדים זה
הפיתור. כל מונה בביטחון כזה.
כן, זה חשוב שיש ילדים, אבל זה לא... אז קודם כל, אם אין דבר ראשון, ולכן, כדי שזה יהיה כך, השם עשה משהו מאוד מיוחד. הוא עשה את האדם, איש ואישה מחוברים. כדי שיהיה, נקרא לזה, בגנום האנושי, תודעה עמוקה מאוד של משמעות החיבור, אז אצל ההורים הראשונים שלנו, זה כאילו אחד, ממש אחד. ככה הם נצרו, מחוברים. זה אמירה ראשונה. עכשיו, אז אבא הפריד אותם. שישארו ככה. נכון אמנם, שאם מחוברים מגב לגב, גב לגב זה לא חיבור של איש ואישה. נכון. דווקא כתוב גב לגב, לא כתוב מחוברים צד לצד. גב לגב. מגב לגב זה הפוך מחיבור איש ואישה. זה הייצור היחידי שהזדווגותו פנים אל פנים. אין אף ייצור, כולם זה מזדווגים פנים לאחור, מה שנקרא. אז למה הוא הפריד אותם? דבר שלישי, לפני שנסביר את הכל, מה זה התרדמה הזאת, תגיד לי? מה זה תרדמה? מה, השם לא יכול לעשות בלי הרדמה, אתם חושבים? לא חושבים את הרדמה, מה את רוצה, יעשה ניתוח בלי הרדמה? זה הקדוש ברוך הוא, זה לא רופא.
הרב, אני מזכיר קצת את היסוד של... בהתחלה כל הכוחות יורדים למטה במכה אחת,
בלי בירורים, ואז יש בירור, ואז יש...
זה, 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 זה בגדול, זה הרי מה שאמרתי, זה זיווג, זיווג, זיווגים, כן. אני אומר, אז למה השם עשה תרדמה? את כל זה מסבירים, המסביר הרב קוק פה במספר, באורות ישראל, פרק ג' א' סעיף ג', י' ג' סליחה, מסביר את זה בקיצור, ואז בתקופת המעבר, הוא מרחיב את זה מאוד. אז אני גם כותב את חלה באורות ישראל בקיצור נמרץ. כלומר, אני אגיד את זה כבר בקונק במדים שלי, הנסירה זה מצב. או משפט נוסף. השם הפריד אותם, נגיד את התשובה כבר, בגלל שלא היה בזה רצון. והכרה. החיבור הנפלא הזה, של איש ואישה לפני שנפרדו, זה חיבור חזק מאוד, אבל חסר רצון. חסר בחירה חופשית. והאדם, כל עניינו זה הרצון. כל עניין האדם, בעזרת השם לעסוק באופן עמוק מאוד ברצון, זה נושא שלם ענק ורחוב. הרצון זה האדם. זה לא רק איזה צ'ופר כזה שאדם יש לו בחירה חופשית, וזה שכר בעונש, אחרת לא יהיה שכר, כמו שרבן מסביר. זה לא רק מצד טכני, שבדי זה השם מאמניש אותו. זה הופעת הצלם אלוקים שבאדם. האדם מגלה את השם בזה שהוא רוצה. ולא ייתכן כביכול, שבדבר הכי מרכזי של אדם לא יהיה רצון. יהיה חיבור מוכרח. וכדי לבטא שזה לא רצון, זה אגב לגב. בכוונה זה אגב לגב. כדי שיהיה ברור שזה לא ברצון. כי אדם בוחר מהפנים. הוא לא בוחר מאחורה, הוא לא רואה. הוא הכל בוחר במגמת חיים שלו. וכדי לבטא שהחיבור הראשוני הזה הוא איננו רצוני, זה אגב לגב. עכשיו אני אעשה את דבר חשוב לפני שנכנס לפרק הזה. אחרי זה אדם מפריד, השם מפריד אותם. ואז מה כתוב שם? כתוב בתורה, נכון? מי לא זוכר את זה, כלומרים זה כל שנה בקריאת התורה, וגם בגן ילדים, ובבית ספר, אז כתוב שם ככה. כתוב משפט שלא שמים מדם לב אנשים. ויקח את הצלע, ויקח, ויבן השם אלוקים את הצלע לאישה. ויביאה אל האדם. נכון, אצלנו כתוב פה, ויאמר לאדם, הכר נא את אשתך. כי השם קבע שהם התחתנו, לא? לא כתוב את זה. מה כתוב אחרי זה הפסוק לא מידע? ויאמר, האדם. האדם דיבר. הרי אתם קודש שדיבר את הבעת זו, כתב משם ישראל. האדם דיבר. האדם אמר, אני ואת מתאימים. זאת הפעם עצם הצבא, כך אומר, או יופי, מתאים לי. עכשיו אני אגיד עוד משפט. כלומר, אוקיי, אז רציתי להגיד לך להגיד משהו חשוב מאוד, אבל לא להתבלבל. זה לא שאנחנו מעלימים את מה שהיה לפני זה. כי על כל הבחירה, על סמך החיבור הבלתי מוכר, המוטבע. למה הדבר דומה? החיבור עם התורה שלנו. אני מתראה שבסכת נדע שכולם מכירים אותו. הוא בא מאמו, יושב נרמר שותה, לומד כל התורה כולה. שבא ללבל לה, מקבל מכה לפה. מה הכוונה? שהתורה נמצאת באדם בלידתו. כל התורה כולה. אלא צריך להוציא את זה אל הפועל. וצריך ללמוד ולהבין ולהכיר. האדם לא ממציא את עצמו. גם גוי להבדיל. הוא מגלה את עצמו. כל מה שאדם עושה בעולם שלנו, הוא מוציא את אישיותו, התמונה בו, מהכוח אל הפועל. את הכישרונות, את המידות, את היכולות, הכל. ככה זה. אדם נולסך אדם. חינוך אדם לא כמו אילוף כלב. כמו שרב קוצבידו כותב, וגם רב קוק כותב את זה במקום אחר, עושים לי חושב איפה, קוצבידו כותב את זה בתרבות הישראלית, חינוך זה להוציא מהאלם אל הגילוי את מה שיש באדם. כלומר, כאשר מחנכים אדם להיות בן אדם, הוא לא נעשה בן אדם, הוא מגלה את בן אדם. ולמה צריך לגלות? אז למה צריך לגלות? אם זה פה, למה צריך לגלות את זה? כי זה האדם. כמו שאומר המהר"ל, בתחילת תפארת ישראל, מסביר את היסוד הגדול הזה, למה אדם נקרא אדם? נעשה מהאדמה. אבל כולם נעשו מהאדמה. ואמרם, כאדם מקום האדמה. האדמה בתפיסה הפילוסופית שלו זה פוטנציאליות בלתי נגמרת. פוטנציאליות. אם לא תזרע, לא תשקה, לא יצא כלום. וגם האדם מקום האדמה. מה שיש בו נמצא בו רק בכוח. כל היצורים, לא ככה. מה שיש בהם, מתגלה בהם. אוטומטי. הוא אומר, דוגמה קצת מצחיקה. אם האש חמה, היא מחממת. אם מים קרים, הם מקררים. ככה זה, כמו שם, כמו... אבל אדם לא. אדם, כל מה שיש בו, כל מהותו, צריכה עבודה כדי שתצא והיא תופיע בפועל. זה עניינו של האדם.
ואיפה זה
כתוב במעלה? בתפארת תחילת הספר, פרק א' ב' שם. והוא אומר, כאילו מה נגיד, אצל האדם, בין מהותו ובין הופעתה, נמצא שיט ג', שזה הכרה והרצון. הכרת? רצית? לא רק אתה ורצית? לא יראו כלום. זאת אומרת, במה בצורת אדם? כלום, כלום, כלום לא יהיה. כלום לא יהיה. אדם לא יקבל בעצמו, יכול להיות דווקא אנשים אחרים. לא יאבד את אישיותו, לא יצא כלום, כי זה האדם, כי זה האדם, לכן הוא נקרא אדם. הוא כל חייב בשביל לגלות את עצמו עבודה, אדם למד י"ד. אדם אומר את האדם על פה, כן, על פה תורה. עכשיו, זה אומר שכשאדם בוחר לעשות משהו, או ללמוד תורה, או להיות בן אדם, אז הוא מגלה את עצמו. אותו דבר גם פה. כשאדם בוחר להתחתן עם האישה, זה בגלל שיש את זה בפנים. האחדות הזאת שהשם יצר, של הזוג הראשון, הייתה, היא קיימת כל הזמן. כמו שקיים בנו האישיות, הנשמה האנושית שלנו, כל אדם. כמו שקיים ביהודי הנשמה של התורה, כך קיים באדם הנשמה של המשיכה לחיבור איש ואישה. זה נמצא בפנים. והבחירה של האדם היא על סמך, הנה, זה הרב קוק כותב בעולת ראייה, על השבע ברכות, שם הוא כותב על מה שאמרתי עכשיו, שם הרטיון שגמרה בכתובות מסבירה, שיוצר אדם, מאשר יוצר אדם בצלמו, וכו'. למה שתי ברכות? אומרת הגמרה, יצירה אחת, יצירה שנייה, גמרה מסבירה. ברכה אחת על היצירה של הדו פרצופים הזה, ושנייה על יצירת ההפרדה. דבר אחרון, לגבי התרדמה. אז למה שהם מרדים אותם? למה שהם... תשובה, כי בין החיבור האוטומטי לבין החיבור הרצוני הייתה תרדמה. פירושו שהם שניהם ישנים, לא יודעים כלום. ומה היה קורה אם היה מגיע שם לגן עדן, חוקר, גאון של נפש האדם, סוציולוג, פסיכולוג, פילוסוף. הוא רואה שני יצורים ישנים. שלא אתה מקרה שהם יקומו? לא יודע. אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. כי זה לא מחיה חופשית. שום דבר לא מחיה. שום דבר, שום גורם חיצוני לא היה גורם להם להגיד אנחנו נשארים יחד. כי אחרת זה לא שווה. עכשיו נקרא את הרב קוק בפירות ישראל. סליחה? כי להגיד שהיה שלב באמצע, אנחנו קוראים בתורה, אנחנו עושים מילים, יש שלב מחוברים, שלב נפרדים, רדומים, שלב רוצים. אתה יודע מה זה שלב? הוא לא רוצה כלום, הוא לא יודע מה הוא רוצה. כשאדם לא יודע מה הוא רוצה לבטא את אישיותו, אז הוא רדום, כל אחד. גם אחד שחי בעיניים פקוחות, לא יודע מה הוא רוצה בעצמו, הוא רדום. הוא כאילו ישן, ישן בהליכה. כל אדם בעולם, שאיננו זוכה לעמוד על שורש אישיותו, או אצל היהודי שורש תורתו, אז הוא באיזשהו מקום, הוא כאילו לא התעורר. מה תרדמה? בוא נקרא את הרב קוק עכשיו פה, ואחר כך נתחיל את הפסקה הארוכה יותר. אי אפשר לאדם, אז כן, אז הרב קוק, אני אשפט את זה, שנבין מה כותב כאן. כל זה, אומר הרב, נוגע להרבה דברים שקורים בעולם הזה. תהליכים, נטיות של אדם, שהן פועלות באדם באופן אינסטינקטיבי, כלומר באופן כללי אנחנו יודעים שיש הבדל גדול בין האדם לבעלי חיים. האדם הוא רצוני, לבעלי חיים אינסטינקטיביים, אבל יש באדם גם כן אינסטינקטי. לא לאדם הקטן, לא הפרטי, אלא לכללים, לציבורים. למשל, עמים. איך יש עמים בעולם הזה? עמים חיים, כרחות לברות התחייה, על פי אינסטינקט. אינסטינקט. אם לא היה השם מטביע באנשי עם אינסטינקט קיומי לאומי, לא היה עם הזה מחזיק מעמד. כי בחשבון תועלתי לא שווה. שיוצאים למלחמה של שני עמים, שרוסיה ואנגליה, שאנגליה וצרפת נלחמים זה עם זה, שני עמוד שנים, צרפת אנגליה, זה הרי מתואם לגמרי, למה אתה נלחם? אתה תמות בשביל אנגליה, מה אכפת לך אנגליה? הוא לא שואל שאלות בכלל. הוא לא שואל שאלות, הוא פשוט ככה עושה. כי ככה קודם, כל זמן שהזירה האלוקית נותנת זכות קיום לעם, אז ייווצרו באנשיו דחפים לא רצונים. כן, רצונים, אבל נובעים משהו בלתי מוסבר. ככה. אני, אנגלי, לא אתן שיהיו כאן צרפה. לא רוצה. צרפה אנגליה זה שאתם שני סונים, סונים עוד אחד את השני. לכן, כותב רב ככה, ואותו דבר האמונה באשם. הנה, אני אקרא את המשפט הראשון. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות אלוקית. איך אפשר לעזוב את השם? איך אפשר? אי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה, השם אלוקי ישראל. זה המצב הנכון, המון שנים. זאת אומרת, היא האפשרות הזאת, הולכת ומפיעה בכל הדורות, כל הדורות, מאז קפה למח כגיגית, היה בעולם כולו אינסטינקט דתי, בעולם כולו באמונה שלהם, ולהבדיל, אצלנו באבונה בשם. אבל אי הרצון הזה, יש בה הכרח טבעי, פרושו מוטבע, מוטבע פרושו נמצא בטבע, ככה יצרו אותו, לא חשב, לא רצה, מוטבע פרושו לא רצוני.
בכל
השלב
הזה לא עבר כבר
בפורים. זה שאלה טובה. אני לא אמרתי, אמרתי כביכול הקפה למחגיגית, כי זה עצמו, זה לא קשור לזה. זה שאלה טובה.
לכאורה הדורקים לא אמרת שזה היה כבר בחירה של עם ישראל.
נכון, נכון, אבל עדיין, בוא נדע, בעזרת השם, במקור הבא אתה תראה כמה זה עדיין נזכר המון המון אינסטינקט. זה נכון שעם ישראל קיבל את התורה מרצון, אבל זה לא עד כדי שכל אדם ואדם או לעמוד בעצמו בבחירה, בהירה, בהכרה, צלולה, בעבודת השם. זה עדיין. זה קורה עכשיו. זה התקופת המעבר, זה הרבה. עכשיו אני נרחיב את זה קצת יותר, בסדר. כותב הרב ככה. הכרחתי לי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. כי זה, מה עם האדם? מה עם בהירות הדעת? מה עם הכרה והרצון? על כן ימים באים שתרדמה נופלת על האדם. הפרצופים ננצרים זה מזה. זה הנסירה. משתמש במילה הזאת, תרדמה ונסירה. ואז הוא אומר, עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי, בתרדמה לא חייבים להתחבר. כשהשם מפיל תרדמה וחותך אותם, הוא מפריד את ההכרחיות ואת הדחף האינסטינקטיבי לאמונה, למה שתרצה, מהאדם, אז אומרים פתאום, לא יודע מה נעשה, בוא נראה, אפשר להיפרד, מה הבעיה? ואז בקלות את התרדמה, בהמשך, במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי, גב לגב. נגיש את זה. גב לגב כי זה טבעי. כי זה לא רצוני. כדי שיהיה ברור שזה לא רצוני, זה לבא מאחורה. במקום שאדם לא בוחר בו. עומדת תפארת אדם בכליל הדרה. שהבחירה השכלית מכרת לנו. שמתי לב, בחירה ורצון. הכרה ורצון. האדם כדי לגלות את עצמו צריך הכרה ורצון, ופה זה מתחיל. זאת הפעם עצם העצמיים ובשר מבשרי. האדם אומר את זה. המשפט שביומר אדם, זאת הפעם, זה פורשו האדם בחר. וגם היא בחרה. אסור לקדש אישה נגד רצונה, כמובן. גם היא בחרה. הם בחרו לממש את הנטייה הפנימית הבלתי מוכרת שלהם. להיות מחוברים, לממש אותה ברצון חופשי והכרה מלאה. זה מה שהם רצו. עולם מתכונן בהופעת חיים, תלדות, עד יד. לכן אומר הרב, זה מה שקורה היום. אפשרות לדבר גבוהה גבוהה, הדבר שמד, כפירה, פירודים, כן, החילוניות, הכפירה, ההשכלה, הם תולדותיה של הנסירה, המביאה על ידי ההתאחדות הגמורה הצורית החופשית. הנסירה הזאת יש לה מטרה ענקית, להתקדם למעלה, להתקדם, לעבור מחיבור טבעי, בלתי מוכר, בלתי רצוני, לחיבור רצוני. כי זה היה הכרח. שאני רוצה להגיד כאן למשל, נגמור את הדבר הזה. טוב, נקרא את הסוף, החזר מתגלה ביחוסה של האומה, התורה על האומה, שחיבור הטבעי, כן, אגב זה נכון על כל דבר. נקרא דוגמה קונקרטית, ארץ ישראל. הציונות באה מתוך דחץ, דחף פנימי, לא חשבו שאלות, לא חשבו, באים לכאן. עכשיו שאלים למה. למה נלחמים על הארץ? נשאר שאלות למה נלחמים על הארץ. כן, ודאי. מתעוררים התרדמה. כן, זה בדיוק. שואלים למה, התרדמה בדיוק.
עכשיו מתעוררים, הפוך.
אמרתי, עכשיו זה, כן, כן. עכשיו, דובר, תעדים שהשאלות למה נלחמים לא התחילו במלחמת לבנון השנייה. ששת ימים, המלחמה שכולכם בטח שמעתם שזה היה סי פאר היצירה הישראלית בעולם, באמת, היה דבר נפלא. מיד אחרי זה התחילו, שיר לשלום מפורסם. שאיתו רבין יצח עם יגאל עמיר, כן. זה שיר, שיר הזה, לא היה, שיר הזה היה שיר מרגיז, לא בגלל שיש שם את המילה אל תיסו תפילה, אל תיסו תפילה, כן, זה שטויות, הדתיים היינו, יש ראש דפוק לפעמים, מה, זה שיר, מה אתה רוצה, זה לא הרצאה פילוסופית. שיר מתבטאים בצורה איך שמתבטאים. אלא שיר כולו הוא התיימר פעם ראשונה, אחרי שבששת ימי היה שירים על החרמון, נו, עכשיו בטח מדובר על השיר על החרמון, נכון? היה מקום ראשון, וראיתי עכשיו באיזה כתבה, בצד הפסגונים איזה חודש וחצי. שיר לחרמון, ושיר לשאר המשך, ושיר מה הכל, וירושלים, ובית לחם. פתאום מישהו יגיד, למה? מה, מה שווה? מה שווה? השיר הזה הוא שיר, תסתכלו בשיר הזה, שאומרים אותו מתים, כן? איש לא יוציא אותנו מבור תחתית אפל. פה לא יעידו לא שירי ניצחון ולא שירי הלל. זה שיר שהמחברו, רוזנבלט, העיז למרוד באופוריה. ויצא שיח לוחמים, שישבו החבר'ה מהקיבוצים ודיברו למה נלחמנו, למה הרגנו, למה נהרגנו. וזה נסירה, אין מה לעשות, צריכים לברות.
צריכים להירדם.
מה?
אם
נרדם. לא, כבר נרדמים כל הזמן.
אני
מקווה שנתחיל תורר. בעזרת השם, בואו נרדם, צריך לדבר על זה, מה עושים? אני רוצה להגיד דבר נוסף. הדוגמה הכי טובה, להסביר על דבר שפעל באינסטינק, ועכשיו הוא מתפרק, זה חתונה, מה שכתוב, המקור. חתונה. כשהשם ברא את העולם, הוא יצר אינסטינק להתחתן. עד לפני 100 שנה, לא הייתה שאלה, מתחתנים? לא שואלים למה מתחתנים, אם מתחתנים, מתחתנים. שקושי, לבן, צרפתי, גרמני, מתחתנים כולם. אין שאלה כזאת. פתאום אנשים שואלים למה להתחתן. ואתה תראה איזה בחור צרפתי, יפני, יפה שם ביפן, המצב על הפנים. לא מתחתן, אומר לו, הסבא, מה זה לא להתחתן? אצלנו כולם התחתנו. אומר, הייתם טיפשים, אני אצל גם טיפש כמוכם. למה להתחתן?
זה הכי פתאום שיש,
כאילו. כן, כי אני אגיד לך למה שם עשה את זה. כי אם הקדוש ברוך הוא היה עושה עולם. שרק מי שמבין מה צריך חתונה מתחתן, לא היינו נולדים. פה אף אחד לא נולד. רציתי שאלה של הקשה.
הרב, לכאורה, כאילו איזו שאלה, אני לא יודע כמה היא זה, כאילו, בדי שבסוף אפשר להגיד שככה זה התחיל, אבל אפשר להגיד שבמהלך הדורות אנשים מתחתנים, כי פשוט כולם מתחתנים.
זו, זה אינסטינק.
אז זהו.
זה אינסטינק, זה אינסטינק.
האינסטינק, אפשר להעמיד אותו בעצם בדבר פנימי שיוצא, או בזה שכולם עושים...
לא משנה איך זה עובד. הכוונה זה בא בלי מחשבה. זה השאלה. לא אכפת לי מחשב הזה בגלל חיקוי, זה לא משנה, גם חיקוי זה אינסטינקט, הוא מחכה את השני. אבל זה לא צחוק, התחתן זה לא צחוק, הוא לא שואל למה אני אתחתן. אתם יודעים עוד פעם, אם השם היה מציב עולם, שכדי להתחתן צריך להבין למה, לא היינו נולדים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אלפי שנים, אינסטינקט, מתחתנים, מתחתנים, מתחתנים. יום אחד אומרים בעצם למה?
ידוע.
בעצם למה מתחתנים? למה נתחתנים? למה צריכים ילדים? למה צריכים חתונה? למה צריכים את זה? ואנחנו מתעצבנים, נכון? מה יעזור לי להתעצבן, חבר'ה? מה יעזור לי להתעצבן? זה לא רוע, זה לא פרוגרסיבי מרע. זה אנשים שואלים שאלות, הם לא מבינים מה אתה רוצה בחיים שלהם. מה כל הקטע פה? מה זה כל הדבר החתונה? מה זה משפחה? למה צריכים משפחה?
זה מעצבן כי זה
פרוגרסיבי. פרוגרסיבי.
הוא מחליט לי איך לחשוב.
אמרת פרוגרסיבי, אמרת מעצבן.
לא, לא. מילא אם הוא היה שואל את השאלות ואומר, אני לעצמי. אבל כשהוא מחליט לי איך לבחור, זה כבר המלחמה.
קודם כל, אני אגיד לך שתי תשובות. תשובה ראשונה, ואתה מחליט לו, זה כאן בסדר.
אני לא מחליט
לו. לא, מה, רגע,
אני כן חושב שיש לי דעה גם. לא, אני מסכים לך שצריך לכתוב תשובות.
לא, לא, תגיד לי, אם היו נכנסים לבית ספר אנשים שידברו על המשפחה, זה היה נראה לך הגיוני, נכון?
ש?
שאנשים יכנסו לבית ספר לדבר עם הילדים על חשיבות המשפחה. זה היה בסדר?
כן.
אבל למה אתה מכניס לו מה לחשוב?
לא,
זה שיש חינוך ל... לא, לא הבנת אותי, לא אמרתי ש... אני אומר, אנחנו כולנו, אני לא אומר שאתה, אני אגיד לך אולי משפט, אני אתן תשובה שנייה. קודם כל, אתה צודק ברמה אחת. אני אתן תמיד שהלהט"בים, הטרור הלהט"בי, צריך לטפל בו כי הוא טרור, זה הכל. אני לא חושב שזה יעזור למשהו. אני לא חושב שזה ישנה משהו. זה רק צריך לסתום את הפה לכפיית דעות של אנשים. אני רק רוצה שתבין, אם תהיה קצת יותר עמוק, עכשיו אני אחזור מה שאמרתי קודם. הרבה אנשים יגידו לך, מה ההבדל בין מרצה מתנועת... לא רק המשפחה, קוראים לזה? משפחה, נו, של משפחה אחת, יש כזה תנועה כזאת, עמותה של החבר'ה שלנו, כן. בין הרצאה בבית ספר חילוני של חשיבות המשפחה, בין הרצאה בבית ספר דתי של לא חשוב משפחה. אתה מביא עמדה אידיאולוגית, הוא גם רוצה להביא עמדה אידיאולוגית, הוא מאמין בזה. אני אומר, העיקר הבעיה שלא יסתום את הפה. אני חושב שעצם הרצון שלו להגיד את דעתו זה בסדר, זה שהוא מכריח. הוא קובע מה להגיד, ומה מותר להגיד, ומה אסור להגיד. בשיח הציבורי זה טרור, זה טרור, זה צריך לתת לזה סתירות לשבור את זה, לשבור את זה.
אבל האידיאולוגיה הזאת בהקשר הזה היא חלק עמוק ממנה, לא כולה. החלק שלו כולה צריך ברור וצריך רחבה, זה מה שאני מדבר עכשיו. אבל כל משהו לא כזה, הוא מושתת על על הבסיס של השתקת הצד השני.
לא בהכרח. לא, תלך,
מה התוכן של הרצאה כזאת של חשיבות אי המשפחה? תוכן של הרצאה כזאת לרוב יהיה כזה שיהפוך את הדעה השנייה ללא לגיטימית.
אתה אומר כי זה המצב, אבל זה לא קשור. אני אגיד סתם בפרד שמשפחה לא חשוב. ולא משנה איזה מין איש ואישה, לא חשוב סתם, לא משנה. באמת, רבותיי, תבין, יש אלפי אנשים במדינה שהם תומכים בלהט"ביזם. כמובן, אז לא, מה אכפת לך? מה אכפת לך? הוא איתו, הוא איתה, היא איתה, היא איתו. מה אתה מתערב? מפריע לך, פוגע לך, תן לנו לחיות החיים שלו. עכשיו, נכון, אתה צודק, שכאשר אסור להגיד, משפחה זה אבא ואמא ואת זה, טרור. אני רוצה לחזור כדי לעניין שלנו, להבין, אבל זה דוגמה נהדרת. זה דוגמה נהדרת. זה שהכי טוב להראות את הנסירה, כי זה בגלל זה, הנסירה זה שיש משבר ענק, 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 ענק. זה, בעולם המערבי זה מטורף, אנחנו ברוך השם עוד מצב, בזהב אנחנו, עם ישראל מצב זהבי. הילדה פה היא למעלה מאירופה פי חמש מה זה, או יש ממוצע, גם אצל חילונים. אין דבר כזה באירופה, אין דבר כזה. אין, שם אין ילדים. לכן באים כל הערבים, ואחר כך אומרים, למה יש כאן אלימות? מה אתה רוצה? אתה הזמנת אותם, אתה אלים, שם יהודה בשלים, חוכמנו. אבל הם עושים את זה כן לברירה. כן אנשים, אין אנשים, אין מי שיחזיק את ההגה של האוטו. אני אומר, לכן אני בא להגיד, זה דוגמה טובה, להסתכל על עולם בצורה עמוקה ולהבין. בואו נראה, נתחיל את המאמר, דפקת המעבר, לפחות נתחיל את הפסקה הראשונה. מאמרי עירייה, המאמר הזה נכתב, גם בפנקסים של הרב, באחד הפנקסים, וגם מאמרי עירייה, כלומר שזה הופיע באיזשהו כתב עת תורני, לא זוכר בדיוק איזה, בזמנו. כל מה שהעולם מתבסס, הוא אחדה מתפתחת בקרבו, אולי כדי מה נעשה, נספיק, אם נתחיל דווקא משהו אחר, אז בואו נעשה ככה. המשפט הזה אני רוצה להסביר אותו ולעבור לעמוד השני. סימון מה כתוב כאן, העולם מתבסס והרוח מתפתחת. אותה, המשפט הזה נראה מטורף לרוב הדתיים. עולם מתפתח, הוא עוד לא השתגע, הוא עוד לא חי בסרט, הוא עוד לא ראה טלוויזיה, הוא עוד לא ראה מחשב, לא מסתכל בעיתונים. אולי הוא הולך אחורה, בדהירה אחורה, מתגלגל אחורה בקפיצות קרב.
הייתי אומר לו,
כבודו
לא ראה טלוויזיה,
הוא
לא ראה שיש
מחשב. קשור לשורה שמצאתי. זה אנשים, מה אתה רוצה? והרב קוק רבותיי בהרבה מקומות. העולם מתפתח. עולם מתקדם. בואו נקרא, תפוך את הדף במקור הבא לפניכם. הרב עוסק בזה. נדבר על זה, נספיק לגבור על זה היום, זאת השם. אומר הרב דבר כזה, כסר ראייה, חלק שלישי, נספחים ג' שלום עולמים, התבשמות עוד פעם. העולם במהלכה הוא יסוד מוסד. כל הזמן העולם מתקדם. כל הזמן. כי זה תהליך אלוקי. הנהגת האיחוד של הרמח"ל, תרצו. כל הזמן מתקדם. עולם נבנה כדי להתפתח, הוא לא הולך אחורה, מה פתאום? אפילו שנדמה לנו, בשעה שנדמה לנו, שהוא מתקלקל ויורד ונופל, איננה כי מירידה לצורך, עלייה מסתתת בקרבה. הכל עלייה. כמו דומה דוד, בוא נכיר את הדוגמה, תחום הגאולה, דומה דודי לצבי, כן, מה הצבי נגלה ונכסה? אף המשיח נגלה ונכסה, כלומר, הצבי הולך לשם, אז הוא עולה על הגבעה, רואים אותו, פתאום נעלם מתחת, אבל הוא רוצה להגיע לגבעה שנייה, אחר כך לגבעה שלישית. והגאולה הולכת דרך משברים. זה מהלך מורכב, מהלך דיאלקטי, מה שנקרא, כן? מרב לכן, הנה, דוגמה, התרחבו את המדעים, והתרוממו את הרוח, התאמצו את הרעיון והחופשו. גם שאנו רואים ממנו רעיונות פעולה של הזק וכללה, גם אם הרעיוניות, החשיבה המתפתחת, ספרים, מאמרים, יש בזה מחשבות לא טובות, עצם זה שהמדעים מתפתחים, והרוח עוסקת בתוכן, האדם עוסק את עצמו בתכנים, זה רק מומים קבועים בקרבו. אין לנו מומים קבועים, סליחה. לא, זה לא מומים קבועים. ההזדק בכללה זה לא מום קבוע, זה פשוט מום עובר. זה כתוב בסכת בחורות, מום עובר. כלומר, העולם מתקדם, האנושות מתפתחת, ובתוך זה יש מומים, ודאי. כי זה דינמיקה, וזה מורכב, זה מאוד מורכב, מאוד מורכב. אבל להבין את העניין הזה, זה שעולם דתי שלם לא מסוגל להבין מה זה טוב לעולם שהוא מתפתח. שמדע מתקדם, שהעולם מתפתח, זה נורא ביום. הוא אומר, כי אם שהוא פורץ לדרכו, הנה פורץ לדרכו יפה, הוא חפץ לעלות ולהעלה. הוא אומר, אתם פורץ, אתם כבר דברתי אתם פעם על הפורץ הזה, כן? מלך פורץ גדר, מלך פורץ לו דרך ואין מוכרים בידו. מלכות פורצת. והגאולה שלו באיתן, ושלו זכור, היא באה בפריצות. פריצה פורשו שבל. בסיסים, ריקושטים, זה לא משהו חלק. פותחים פתח נחמד, פורצים בלגן. אז כאן הדברים פורצת דרכו העולם, והוא מחפץ לעלות ויעלה, עד אשר יבוא על המקום שיראה אוצרות חורה. והחלטה שעולם הולך ומתעלה, שהבירורים מתרבים, הוא חוזר, מדגיש את עצמו, הוא כותב את זה רבותיי לעולם הדתי, הוא לא כותב את זה לחילונים, אכפת לו. לאנשים תורה, תסתכלו מה שאני אומר לכם. החלטה שהעולם הולך ומתעלה, שהבירורים מתרבים יום ליום, מדור לדור, לא תתפתה על ידי איזה חרדה של נסיגה. לא אעזור לכם. כל החרדים על הנסיגות, יש נסיגות, אנחנו לא מתעלמים מזה. שיש פריצות, מתירנות היא דבר מטורף, ושבירת המסגרות, והמשפחה, ושבירת מוסד ההורות, ומרידה של דור צעיר, דברים קשים. אבל הכל, אנחנו גם נסוג בזה בזרת השם הלימוד שלנו. כמו שהוא כותב פה את העיקרון, הוא יסביר הרבה דברים, שהמון דברים הם באים מתוך התקדמות. התקדמות באה בצורה מסובכת, יוצרת משבר שגורם, נגיד, מרידה. נגיד, דוגמה שנסוג בה ברחבה, חופש הרצון, התקדמות העולם לחופש, מרידה במסורת. ההתקדמות היא טובה מאוד, שאדם יהיה רצון חופשי, יש שוחרר, יבטא את עצמו. איך הוא מבטא את עצמו? שלא נדע, בלגן. אבל צריך להבין את זה. זאת אומרת, שהחלטה או ההבנה האמונית שהעולם הולך ומתעלה, לא תתבטל על ידי איזו חרדה שנסיגה, שאנחנו רואים בעת רע, פה ושם. מה זה פה ושם? פה ושם? אני באיזה פינה באמריקה, ואיזה פינה בצרפת? לא, זה פה ושם. זה פה ושם במעמד גדול. למעשה זה לא פה ושם. זה מלא ברחובות, מלא בתקשורת, מלא באתרים, מלא באינטרנט, מלא מלא. אבל זה פה ושם. זה נקודות קשות מאוד, שצריכים המון זהירות, המון בהקפדה ובעניין, הכל. אבל עדיין, להבין את זה, אני הבאתי את הפסקה הזו שנבין שכאן נתקלנו במאמר תקופת המעבר כדוגמה אחת בתוך רבות שהרב קוק מתבטא כדי שנבין את זה, העולם מתקדם. כי יש גאולה. גאולה זה תיקון עולם במלכות שנה, מה אתה חושב? והגאולה הולכת. הולכת כל הזמן. אז נכון שיש אומרים, לפני עלות השחר, החושך הכי גדול, עכשיו זה החושך הכי גדול. כן, רבי מחב"ד אמר, עכשיו זה שיא הגלות, שיא החושך. לפני הגאולה, יש חושב, זה תפיסה שלו, שגאולה תהיה פתאום, אז עכשיו כשהגיע פתאום הזה, בינתיים בלגן, 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 פתאום פי, יופיע משיח ויגיד, הנובי, מגיע הזמן גאולתכם. אני אגיד אותו לרבה, וישור, ברוך הבא מלך המשיח, בשימ... עם אברהם פריד, אבל זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. כן, נראה את מה ששמיים בית המקדש, ודאי, כן. הוא כותב, הוא נקרא את המשפט שלו. כי נדע בטוח, בטח, שהם רק מהלכים מעוקלים. אולי יש הרי את הגמרא בסנהדרין, נכון, על שרב ריש לקיש, הלכו שם לעבר את השנה ופגשו את... ואם ריש לקיש ועוד שני חכמים, או איזה מישהו עובד בכרם, בשמית. אז אומר לו, אומר לו ריש לקיש, זומר בשביעית? אומר, כהן וזומר, לא חשוב. אומר לו, אולי לעקל בית הבד הוא צריך. יקד בטבעת זה שעושים את הסלים הללו, שעושים להם את הזיתים, שיצא השמן מענפים של ה... זה עבודה, לא עבודה כאילו, לא צריכה לגוף. אמרו לו, הלב יודע אם לעכל עם לכלכלות. יש לכלכלות, נכון? בסדר. זה מעכלים, סיבובים, סיבוכים של ירידות. אבל בטוחים אנו שמיד שיתברר איזה חלק מסוים מהמושגים שהתנועה הבירורית פונה על השלמתה, אמרו, מה זה מיד? זה לא עוד 5 דקות. שכתוב מיד, כן, כבר אמרתי לכם פעם שהרב עמיטל זצ"ל פעם כתב במאמר, משפט מוזר, שמי שכותב קורא את הרב קוק, הוא יודע שהרב קוק היה משוכנע שתוך 50 שנה מגיע המשיח. אני חושב שאחד הדברים שבאים להבנה כזו זה המילה מיד. מיד, צריך לעבור. זה מיד ברמה העקרונית. 300 שנה והגענו, כן, לא משנה, זה לא מיד של תכף. זה מיד פרושו של מזה נעבור לזה. איך נעבור? תלוי בנו. אם נעבור את זה לאט, יהיה לאט. נבוא מהר, יהיה מהר, תלוי בעולם התורה. אומר מיד, כן, מיד שיתברר איזה חלק מסוים, מי יברר? אנחנו נברר.
זה גם רק חלק מסוים, זה לא מיד.
אבל מה שאמרתי, זה כאילו, אמרתי, כאילו, רגע מסוים, חלק מסוים, הכל זה, זה מילים, לראות שזה, אני אגיד ככה, אולי המהר"ל מפראג, אתם יודעים, נשתמש בזה כדוגמה. המהר"ל אומר, על התחלת בנצח ישראל, שמהגלות יודעים על הגאולה. כי הגלות היא לא טבעית, היא לא טבעית כי צריכים לדבר את ישראל, משוחררים ומאוחדים. הגלות הם מפוזרים ומשועבדים. ודבר שלא טבעי, חייב לחזור לטבע שלו. דוגמה, אומר המהר"ל, כוח המשיכה, הוא לא אומר במילים האלה, כוח המשיכה שלו, אם אבן אף על השמיים, היא תיפול לארץ. כי אם היא לא תיפול, אז כוח המשיכה יתבטל. ואני שואל את כבוד המהר"ל, כמה זמן צריך שאבן תעבוד בשמיים כדי שתגיד שכוח המשיכה יתבטל? שתי שניות, חצי שנייה. 2000 שנה גלות, מה אתה רוצה בחיים שלי? אז יתבטל, כוח המשיכה, מה אתה רוצה? תגיד שיתבטל. היי, באמת, כבוד המהר"ל, דוגמתך היא מסובכת. כי אם אבן תעבוד בשמיים שנייה, כל עולם עדיין משתגל. הם מוצאים את ניוטון מהקבר, זה מכה על הראש. ניוטון, בלבלת. ופה 2000 שנה. אז יתבטל, מה תגיד, תהיה בעל ענווה. תגיד כנראה שמה שאמרתי לא טבעי. הטבע השתנה. השתנו את הטבעים. למה אמרה לא אומר את זה? שואה נמצאת, במה שנקרא הקדמה לשגשרים של הרב קוק, נכון? נאמר רבי עקיבא שם, נאמר רבי עקיבא. אומר, רבי עקיבא צחק שראה שואה יוצא בקדושים הקדושים, כי לנפשו הענקית העתיד הרחוק ניצב כהווה. ואת ההווה המרעיד ראה כמו ענן בגודל כף יד על פני השמיים הכחולים. אתה מה זה ההווה המרעיד? זה מיד, זה 5 דקות, זה 2000 שנה, רבי עקיבא התכוון לשואה, תח ותת, שמד, תתנו, הכל. זה עננה, רבי עקיבא, כולו עננה בגודל כף יד. מה אתה אומר? כן. כן, רבי עקיבא לא התבלבל. כן, במבט גדול זה כמו זה, מה עצור? זה לא אומר שזה קל. גם פה מה שאמרנו, זה לא אומר שזה קטן. אבל זה מה שהולך. אומר, ולכן שהתברר, אפילו קודם הזמן של היום הגדול, שימו מה כתב, שימו לב, אני קראת משפט הזה עוד פעם, ובפרט ההוא שינקה את עצמו, העולם מזון אותו. אפילו קודם הזמן של היום הגדול, שבו יתקוע את האדם ויבוסם בכלל, שיגיע היום האחרון, נקרא לזה, הכל יסתדר, וגם לפני זה, כל פרט, כל יסוד שאתה תברר, תנקה אותו. אז לא צריך להגיד, טוב, התחלתי למשיכה, שהגיע המשיח, אנחנו נברר את המשפחה, את הקדושה, לא. אם עכשיו יברר זה, יסודר זה. כל פרט, אפילו קודם הזמן הגדול, יעשה את עבודתו. ואז ישוב החלקים הבריאים, וכו' וכו'. טוב, נסתפק בזה, פעם בן נראה את המקור של תקופת המעבר. חשוב מאוד.
הרב. בבקשה, כן. מה שהרב אמר על הנסירה, זה קשור לזה שאני מנסה להקביל, תגיד לי, הרב זה הכבלה מכונה, מה שזה המצאה שלי, זה שמראש יהודי מוכרז על בן אדם מי תהיה אשתו, וגם כתוב שמתחילים בפירוד ומסיימים בחיבור.
בעד כל יוצאת בשמיים, כן.
שבכוח יש לנו כבר את יש לנו כבר מה כאן נקבע, ובפועל מתחילים בפירוד ומסיימים בחיבור. כן. זה אותו דבר?
זה ממש, כן. אני חושב שבגדול, החיבור האלוקי הוא הבנקוד הזאת שיתקבל שמיים. אבל עדיין יש לי שאלות גדולות, יש גירושים גם, יש גם שם הקדם אינו אחר ברחמים, אתה יודע, ידוע בתלמיד, זה לא פשוט.